תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורכי הדין רחל שחר, יגאל בורוכובסקי ודוקטור מנשה כהן.
ערב טוב, חג שמח לכולם. תוכנית חגיגית, יום לפני סוף שנה אזרחי. באולפן נמצאים גם כמובן חברי דוקטור מנשה כהן, מנחה לצידי, ועורך דין עופר פיק, שיספר לנו על כנס בנושא
חברות משפחתיות.
חברות משפחתיות,
ערב העברות, טוב לכם.
ערב טוב ומבורך, ועורך דין יובל נעים ממשרד עורך דין ארדינס, שיספר וידבר איתנו על נושא של בוררויות בינלאומיות, שזה נושא שלא יורד מהכותרות, אבל לפני הכל, דוקטור מנשה כהן, מה שלומך?
ערב טוב, מאחל לכולנו בשורות טובות, שיהיו לנו הרבה ניסים בחג החנוכה הזה, ובשנה הקרובה שבאה לנו לטובה, אני מקווה. ואנחנו אופטימיים, מקווים לטוב.
הרבה ניסים זה באמת חשוב, ואני מזכירה שבן גוריון מייסד המדינה נהג לומר שבמדינת ישראל מי שמאמין בניסים הוא ריאליסט. אז מהאמירה הנחמדה הזאת אנחנו נפתח את התוכנית בעצם במשהו קטן וטוב עם
נירה כהן.
עם נירה כהן שהוא מסמנים לנו שהוא לא, הוא עדיין לא על הקו. אבל אנחנו, בטח הוא באמצע אתגר מאוד גדול, אנחנו נמתין לו בסבלנות, אז אנחנו יכולים מיד לעבור לחברנו, עורך דין עופר פיק, שמספרים בכל מקום שאתה יזמת והגית כנס במסגרת הבורסה לניירות ערך, בנושא שסיפרת לנו עליו, חברות משפחתיות, העברה בין דורית.
אוקיי, אנחנו מובילים כנס על חברות משפחתיות, אבל אנחנו מדברים לא סתם על חברות משפחתיות, אלא על הצומת שחברות משפחתיות מגיעות אליהן, כאשר הן צריכות להחליט האם הן מעבירות את החברה לדור הבא, האם הן מכניסות משקיע, והאם מוכרות את ה... את החברה. יש לחברה משפחתית יש צדדים מאוד מאוד מיוחדים, ואנחנו מניסיוננו,
שאתה אומר חברה משפחתית,
זה עסק משפחתי, נכון? אתה מתכוון לכל מיני עסקים משפחתיים.
רגע, רגע, אתם מקטינים חברה משפחתית.
לא, חס חלילה.
לא, עסק משפחתי זה לרבות חברה.
דוקטור כהן, תראה, הוא מתכוון ובצדק. שאומרים חברה משפחתית, אגב, בבורסה לניירות ערך מתכוונים שחברה שהחזקותיה הם בידי משפחה, מה שמאוד מאפיין אגב את הבורסה לניירות ערך. בישראל...
בואו רגע נעשה רגע סדר קצר.
אבל אתה צדקת, קצר. זה באמת להקטין וסליחה.
שאומרים עסק משפחתי, חושבים על הסנדלריה נכון. או על החנות מקולת. לא. החברות הכי גדולות בעולם, רובן, הן חברות משפחתיות. רוב החברות בעולם הן חברות משפחתיות. בצרפת או בגרמניה, שימו לב, על פי מחקרים, כ-90% מהחברות הן חברות משפחתיות.
וואו.
בבורסה בתל אביב יש מדד שנקרא TLV Family, שזה מדד החברות המשפחתיות. חברות קטנות, שטראוס, קסטרו, פוקס, היום שופרסל, אחרי שהאחים אמיר רכשו את השליטה בשופרסל, רמי לוי, שפיר
אז
ועוד.
אז אני גם מזכיר את אימקו תעשיות ביטחוניות, שבראשן עומדת דוקטור נילי יקיר, ככה שיהיה גם אישה
גמור.
בפאנל.
אז בעצם שאנחנו מדברים על חברות משפחתיות, אנחנו מדברים על הרבה מאוד חברות בעולם ובישראל, שאנחנו מצאנו מהניסיון הרב שלנו, שהן זקוקות או מצריכות יחס מיוחד. גם יחס משפטי מיוחד, גם יחס ארגוני מיוחד, גם יחס כלכלי ופיננסי מיוחד. חברה משפחתית מוגדרת בספרות כחברה שבעליה שואפים להעביר אותה לדור הבא. זו חברה משפחתית. עכשיו, בחברה משפחתית כזאת, לאו דווקא מדברים על, למשל, רווחים קצרי טווח. מסתכלים קדימה, בוחנים ונערכים איך להעביר את החברה לדורות הבאים. החלטות, איך מתקבלות, פורמלי, לא פורמלי, בדרך כלל ברוב החברות המשפחתיות, שמקימים שני אחים, דוד, דודים, בני דודים, בדרך כלל המייסדים מתחילים באופן לא פורמלי. ואם תוך כדי התהליך הם לא מצליחים או חושבים או מתארגנים לארגן את החברה בצורה כזאת שאפשר יהיה באמת להעביר אותה לדור הבא, למנוע סכסוכים, לנסות אולי למכור אותה, להכניס שותף, אם לא נערכים לכך, מוצאים בהרבה מקרים, חברות משפחתיות מוצאות עצמן בסכסוכים מכאן להודעה חדשה. עכשיו, סכסוכים במדינת היהודים, אנחנו עורכי דין, אנחנו מתפרנסים מסכסוכים.
היו כמה מפורסמים שנקלעו לקשיים
היו כמה מפורסמים שנקלעו
יש עכשיו
בעברות הבינדוריות
וכן. חברת קרסו נקלעה לאחד הסכסוכים המאוד עצובים.
נכון, יש הרבה מאוד דוגמאות, גם דוגמאות מפורסמות וגם דוגמאות פחות מפורסמות. אני זוכר דוגמה אחת שאצלי נחרטה בזיכרון כעורך דין לא ותיק במיוחד, שני אחים שהקימו חברה לתפארת, באמת חברה לתפארת, הרוויחו הון תועפות. אלא מה? שהקנאה אכלה אותם. והם הגיעו למצב שבזמנו שופטת הפירוקים ורדה אלשיך נתנה פסק דין מאוד מאוד ייחודי, והיא הורתה לפרק את החברה הזאת מטעמי צדק ויושר. עד כדי כך זה הגיע. כלומר, שני אחים
עם חברה מוצלחת, עם מצליחה ורווחית.
ביצת זהב תרנגולת זהב שמטילה ביצי זהב, הצליחו להרוס את התרנגולת. וזאת למה? הם בני משפחה. הם לא הסדירו את היחסים שלהם כמו שצריך. הם לא התייעצו עם היועצים הנכונים. הם לא נערכו. הקנאה, אני הצגתי את אחד הצדדים, הקנאה אכלה אותם, והם פשוט הורידו את החברה לטמיון.
מה שאתה אומר נכון שבעתיים, בעיקר כשאנחנו מדברים על העברה בינדורית, כי הכלל בבורסה, או בכלל בחברות משפחתיות הוא ידוע, שהדור הראשון בונה אותם.
והדור השני והשלישי הורסים אותם. אבל זה לא כל כך מדויק.
בעיקר השלישי.
כן, בעיקר בדיוק. השלישי. עכשיו, זה לא כל כך מדויק. העניין של העברה בינדורית שאנחנו הולכים גם בו לגוע בכנס, הוא עניין מאוד, מאוד, מאוד רגשי, מאוד ספציפי ותלוי נסיבות. יש חברות שאנחנו יועצים שלהם שמחליטות, שהמייסדים מחליטים, לא מכניסים את הדור השני. למה? ולא את הדור השלישי. למה? אנחנו רוצים למנוע את הבלבול מוח. אנחנו רוצים שקט. ולכן לפחות מספר חברות שליווינו החליטו לא להכניס ילדים, אלא להכניס שותף, ובשלב הבא פשוט למכור את החברה, ושהילדים ייהנו מהכספים,
ולא יריבו.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא, שכמובן, להכין את החברה לדור הבא. עכשיו, כשאנחנו מדברים על להכין חברה לדור הבא, אנחנו מדברים על הכנה שהיא לא מהרגע להרגע. היא חשיבה שהיא בטווח ארוך. ופה אני לרגע רוצה להיכנס לעניין המשפטי. בסוף אנחנו עורכי דין, ובסוף אנחנו יועצים משפטיים. ולכן אנחנו ממליצים לכל חברה משפחתית כזו, להתחיל להיכנס לפורמליסטיקה. להתחיל, כמה שזה נשמע תרחני, בסוף הדברים האלה הם חשובים מאוד. לבנות את ההסכמים, לבנות אמנות משפחתיות, לומר לכל ילד מה מקומו, כן או לא, לפי שלבי ההתפתחות של החברה, ולייצר את המצב שאם חס וחלילה נקלעים לסכסוך או אי הסכמה, יש מנגנונים בחברה המשפחתית שיודעים לפתור אותה. למשל, מנגנון מאוד פשוט, ועדה חיצונית למנות. פשוט, אם יש חברה משפחתית רצינית, אומרים, תשמעו, יש נושאים שאנחנו כנראה לא נסכים עליהם. אנחנו נלך לשניים, שלושה אנשים שאנחנו מאוד סומכים עליהם, אנחנו נמנה אותם שיחליטו בשבילנו. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא להכניס לבורד כבר מראש דירקטור חיצוני, שבמקרה של אי הבנות, אי הסכמות...
לבורד גם בחברה שהיא גם, פרטית, כן, לא רק במסחרת בבורסה.
בחברה פרטית יש בו, לכל חברה יש דירקטוריון, לכל חברה. זה נכון שבחברות משפחתיות הדירקטוריון הוא על שולחן האוכל, אם האמא מסכימה שידברו על עבודה תוך כדי ארוחת שישי, ברוב החברות המשפחתיות, השאיפה שלנו היא לעשות רגולציה לחברות המשפחתיות
אנחנו
האלה.
אנחנו מסכימים אם מחלקים דיווידנדים, אם מודיעים על דיווידנדים, מותר בארוחת שישי.
אוקיי, דיווידנדים מותר בארוחת שישי. עכשיו, אנחנו זיהינו בעצם, למרות שאנחנו, לא למרות, אנחנו משפטנים, ואנחנו עורכי דין, אבל זיהינו שהפן הרגשי והפסיכולוגי בחברות משפחתיות הוא
מטורף.
הוא מטורף.
אני יכול לומר מניסיון אישי, אין כמתמחה בבית המשפט, ואין במוסד לבוררות עסקית, שמגיעים תיקים, התיקים הכי קשים, בלתי ניתנים לגישור, ליישוב, אלה התיקים של סכסוכים משפחתיים. זאת אומרת, של עסקים משפחתיים מצליחים מאוד, כמו שאתה אומר, שבאים האחים או הקרובי משפחה, ואין שום אפשרות לבוא וליישב את הסכסוך. הם, אתה יודע, אתה אומר קנאה, זה אלף ואחד דברים עוד שהיו עוד בילדות, כל אחד בא עם המטענים שלו,
ברור.
וזה בלתי נתפס בכלל. החוסר רציונליות הוא פסיכי לחלוטין, וגם הליכי גישור לא מצליחים, וגם אם זה בוררות, אז הם רוצים הליך של עירור, ואחרי עירור הם עוד תוקפים את... זה לא נגמר, זה לא נגמר. עד הסוף אמר, והם לא מבטרים, וזה ממש לוז לכולם, וכשבונים את הכל מלכתחילה, כשעוד לפני הסכסוכים והריבים והקינות, אפשר לחסוך הרבה צרות אחר כך בהמשך הדרך.
אכן. אני רוצה, אפשר לשאול אותך שאלה בעניין?
כן.
ה-worst nightmare של חברה משפחתית שנסחרת בבורסה, זה ממצב של לוקדאון, שכתוצאה מאיזשהו סכסוך, בכלל אי אפשר יהיה... איזה מנגנון אתם יכולים באמת להציע, והאם דווקא, במסגרת זה אתם...
דווקא בחברה שהיא חברה נסחרת, הבעיה היא הרבה הרבה יותר קטנה. כי בחברה נסחרת, אני מזכיר, יש דירקטורים מן הציבור, יש מנגנונים, החברה שהופכת להיות ציבורית, היא הופכת להיות חברה מסודרת, היא מלווה על ידי משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון, ופה נותנים מנגנונים של פתרונות, של רוב בדירקטוריון, של יש חוק החברות מסדיר איך מקבלים החלטות שנוגעות לבעלי עניין, ואיך מקבלים החלטות לגבי מסכורות. דווקא בחברות ציבוריות הבעיה היא הרבה פחות מהותית. דווקא בחברות שהן לא ציבוריות, ויש המון חברות בארץ שהן חברות מרוויחות, והן חברות שעושות עסקים נפלאים, ששם הדברים לא מסודרים ולא מאורגנים, אלא יש תקנון עם ארבע תקנות, אין הסכם.
יש באמת חברות כאלה גדולות מלא, מצליחות ומשגשגות עם מלא, תקנון של ארבע שורות.
כן,
אז דחוף הן צריכות להגיע אליך.
ברור, בואו חבר'ה. עכשיו, מה ש... אבל מה שרציתי
עוד... אנחנו עושים את הקריאה נרגשת, בואו לאופר.
ממש ככה, אני ממש נרגש. מה שאבל רציתי להדגיש, בעניין הפסיכולוגי והרגשי, שבכנס הזמנו להרצאה מאוד מאוד מיוחדת, את דוקטור אורניה ינאי, שהיא פסיכולוגית תעסוקתית ידועה מאוד, שאני ריינתי אותה והצעתי לה לבוא להרצות, וקצת דיברנו, אז היא אמרה לי משהו נורא מעניין, שלא חשבתי עליו. היא אמרה לי, תגיד, אתה מודע לזה שאחרי שמוכרים חברה משפחתית יש אבל?
ברור.
אבל? יש אובדן? ואני גם מטפלת בנושא הזה. זה, היא נתנה לי פה איזשהו פתח, היא פתחה לי צוהר, לכמה העניין הפסיכולוגי משחק מלכתחילה, תוך כדי
ואחרי.
עכשיו...
זה כמעט הכל.
ואני מאוד ממליצה באמת להגיע לעורך דין אופר פיק, שבקולו הרועם, שאני שומעת אותו במשרד...
רדיופוני.
לא, הוא באמת, הוא אדם שיודע להוביל את הדברים, אתה יודע, למרכז את הכל, להראות את הדרך בצורה מסודרת, בלי יותר מדי, בליווי נכון, פסיכולוגי, הוא אוזן קשבת, אפילו אני יכולה להעיד, אבל הוא גם יודע להיות מאוד מאוד תכליתי.
עכשיו... תודה רבה. אני רוצה רק לומר, שכאשר אנחנו בפן של המיזוגים ורכישות, כי בעצם בכנס אנחנו מדברים על מיזוגים ורכישות בחברות משפחתיות. חברה משפחתית, ואני נתקל בזה, באמת, אני יכול לומר באופן די קבוע. באה חברה משפחתית, עסק מצוין, מרוויחים נהדר, ומגיעים לשלב שאומרים, אוקיי, אני רוצה להכניס שותף, קרן, טנה, פורטיסימו, לא חסרות קרנות שמשקיעות בחברות משפחתיות, שדרך אגב, גם קרן פורטיסימו וגם קרן טנה ישתתפו בכנס, וישתפו בכנס את החוויות שלהם, והם ייתנו את הטיפים שלהם לאותם אנשים שיבואו לשמוע, שירצו לעשות את המהלך הזה. עכשיו אני חוזר רגע לחברות המשפחתיות האלה, שהן באות לשולחן, כמה שהן חזקות בתחום שלהם, הם לא מבינים לאן הם מגיעים. אנחנו משתמשים במושגים שהם לא מודעים אליהם. Due diligence, שווי חברה, כסף פנימה, כסף החוצה, דילול, כל המושגים האלה וכל האירוע הזה, הוא פשוט, הם לא מכירים אותו. וכפי שאנחנו יודעים, אתה לא מכיר, אתה חושש. ואז הצל הולך וגדל. אחד התפקידים שאני רואה כעורך דין שמוביל מיזוגים ורכישות בחברות משפחתיות, זה לתת קרית ביטחון לאותם בעלי חברות משפחתיות שרוצים, באמת רוצים לעשות עסקה, אבל פוחדים. עכשיו, כדי לייצר את העסקה, אחד התפקידים שלך זה בעצם להרגיע את אותם בעלים של חברות משפחתיות. אני אגיד להם, חבר'ה, אין לכם מה לפחד. אתם באמת תקבלו את הכסף שאתם רוצים, כי בסוף הנושא הכספי הוא נושא מסחרי, אבל having said that, שסיכמנו על זה שהחברה שווה 100 מיליון, מכאן ועד להסכמה מוחלטת, הדרך ארוכה, כי פתאום מתערבים להם. פתאום באה קרן שקונה 50%, היא מצטרפת לבורד, ועכשיו זה בורד פורמלי, נפגשים במשרדים של הקרן, יושבים, מישהו רושם פרוטוקול, הכל הופך להיות פורמלי. ובעצם אתה מאבד את ה-DNA המשפחתי שלך, שאתה עושה את המהלך הזה. וזה צריך, ולמהלך הזה צריכה להיות הכנה משפטית, חשבונאית, ובעיקר פסיכולוגית.
אז אופר, אני חושבת שמעולם לא היה לנו מרועיין שהגיע בול לזמן, כי עיריית תל אביב ממש נושפת באורפנו, ואתה הצלחת לעשות את זה. אין מה לומר, רעיון ממש מצוין.
תודה רבה לכם.
מעניין מאוד.
הכנס התקיים באולם הבורסה לניירות ערך. הכנס...
חניה, אופר, חניה.
כן, הכנס הוא בשיתוף איגוד הדירקטורים בישראל. התקיים ב-22 לינואר. החל מהשעה 9, וכל מי ששומע אותנו
מוזמן,
יכול להיכנס לאתר של איגוד הדירקטורים, או לאתר של משרד בורחובסקי ושוט, ולהירשם. תודה רבה לכם.
תודה רבה, אופר, היה מצוין.
כל טוב.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו ונמצא איתנו עורך דין יובל נעים, שותף במשרד עורך דין ארדינסט, ראש תחום בוררויות בינלאומיות. ובאמת, כמו שחברתי רחל אמרה, יותר ויותר התחום הזה נהיה קצת חם בתקופה האחרונה, לוהט. בוא תגיד לי, איפה הסטטוס עכשיו של בוררויות בינלאומיות בישראל? איפה זה עומד בכלל שכולם מדברים על זה כל כך הרבה?
טוב, ערב טוב, אני שמח להיות פה ותודה על ההזמנה. אז באמת, זה נכון, התחום לא יורד מהכותרות ויש סיבה. בשנים האחרונות הפרקטיקה צברה תנופה מאוד משמעותית, עוד מלפני הקורונה ובוודאי בשנים האחרונות. ומה שהשתנה זה אם פעם היה תיק בוררות בינלאומי אחד, פעם באיזה משרד, היום אנחנו רואים שיש יותר ויותר תיקים, משרדים מובילים, כמו משרד ארדינס, שממש פיתחו פרקטיקה, ויש לנו התמחות בתחום הזה, ואתה רואה ויותר ויותר תיקים. וגם נוצרה תשתית. זאת אומרת, יש תשתית גם במשרדים, אבל גם באופן רחב יותר בשוק. מה שאתה רואה זה שבאופן ספונטני, א', קם הפורום הישראלי בוררויות בינלאומיות, שאני נמנה על מייסדיו, שבעצם מאגד נציגים במשרדי עורכי הדין המובילים שעוסקים בפרקטיקה הזאת, בכל השוק. חברנו גם למוסד שאתה בראשו, עזרנו ביחד, ניסחנו את כללי הבוררות הבינלאומית החדשים של המוסד, ורואים שבאמת נוצרה תשתית בשוק שמאפשר את הקיום ואת הניהול של בוררויות בינלאומיות, מה שלא היה פעם. וזה חלק מהסיבה שזה נמצא ככה בכותרות. אז אנחנו רואים איזושהי הבשלה בשוק, אנחנו רואים את התשתית שנוצרה. בתחום של בוררים בינלאומיים, אז זה בא וצמח מתוך משרדי עורכי הדין הבכירים מובילים. זה נכון שיש בוררים גם מחוץ, אבל הם, או מחוץ למשרדים מובילים שעוסקים בבוררויות בינלאומיות, הם עדיין לא הרוב. יש עדיין הבחנה בין הפרקטיקה של בוררויות מקומיות ישראליות לבין בוררויות בינלאומיות, בגלל הייחודיות של הפרקטיקה. במובן מסוים, החוק החדש שנחקק בישראל בשנה
האחרונה. חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית, שהיינו חלק מאלה ש...
נכון.
עזרו להעביר אותו, כן.
נכון, ישבנו בוועדה בכנסת ביחד, ואז נפגשנו גם שם. אז כן, אז גם הוא במובן מסוים יצר הבחנה. יש בוררות, חוק הבוררות הישן, שהוא מתאים לבוררות מקומיות, וחוק הבוררות המסחרית הבינלאומית החדש, בהובלתו של משרד המשפטים, שראה קדימה וחוקקו אותו, אחרי שנים ארוכות, אז גם זה יצר איזושהי הבחנה. אבל כיום, באמת מה שלא היה פעם, שאנחנו רואים שנוצרה תשתית, נוצר עולם של בוררויות בינלאומיות בישראל, וזה אחת הסיבות, באמת שזה נמצא בכותרות.
ותגיד לי, אני נגיד עכשיו אני איזה חברה ישראלית שעושה עסקים עם חול, אוקיי? ועכשיו אני צריך לחשוב, what if, מה קורה עם הסכסוך או איזושהי מחלוקת עם הצד השני? איפה אתה ממליץ לנו, לי כחברה ישראלית, לנהל את הדיון? בבית משפט פה בארץ, בית משפט בחול, אולי בבוררות, איפה בוררות? איך לעשות את זה נכון?
אז התשובה היא קצרה, היא שהיא כמובן בישראל, אבל אני ארחיב על זה טיפה. השיקול, יש הרבה שיקולים שצריך לשקול כשמבנים תנאיית בוררות בינלאומית, ובעצם מסתכלים קדימה לסכסוך. כשעושים את זה, עושים את זה בעסקה, שעוד אף אחד לא חושב על סכסוך, רגע, כולם happy, כולם חושבים שהכל הולך למקום טוב, ובעצם צריך להתעסק עם הדבר הזה גם, מה יקרה אם יהיה סכסוך. היתרון, או אולי השיקול המרכזי שצריך לשקול, זה השיקול של נוחות המגרש הביתי ועלויות, וזה הסיבה שאנחנו ממליצים מאוד למשרדי עורכי דין ישראלים, ללקוחות ישראלים שמיוצגים על ידי משרדי עורכי דין ישראלים, לבחור בבוררות ישראלית, או בדין ישראלי, או בעדיפות שניהם.
גם יותר נוח, גם יותר זול.
כן.
וגם הם במגרש הביתי שלהם, גם מבחינת הדין.
כן.
כי זה הדין שהם מכירים, נכון. ולא עכשיו להתעסק עם דין זר, שמה שהם עשו תקין, לא תקין. נכון. הם מכירים את הדין הישראלי.
נכון. עכשיו, בואו לא נשלה את עצמנו. זה לא יהיה הליך זול בכל מקרה. כנראה שאם הגעת למצב הזה, ואתה מיוצג, ואתה מספיק מתוחכם, שיש לך הסכם שיש בו תנאיית בוררות בינלאומית, מדובר בעסקה בשווי משמעותי, ואתה מבין את העלויות שכרוכות בניהול סכסוך כזה. אבל השאלה אם זה יהיה סכסוך בניהול של עורכי דין ישראלים במחיר X, או אם אתה תבחר לעשות את זה מדינה זרה עם עורכי דין זרים, וזה יכול להיות 3X, ואז הרבה יותר יקר.
אותו סכום רק בדולרים.
כן.
או ביורו.
או בפאונדים.
או בפאונדים.
או בפאונדים. בדיוק. אז זה השיקול המשמעותי, וכמובן אנחנו רואים, אולי זה גם כן איזושהי אינדיקציה ודוגמה להבשלה של השוק, ותיק שבאמת הוא דוגמה להרבה מאוד דברים, היה לי לקוח ישראלי בסכסוך עם צד סיני, היה להם בוררות, הם בחרו דין אנגלי, והכל טוב ויפה, אבל עשו טעות ובחרו במוסד שאינו קיים, מוסד בוררות שאינו קיים.
מעולה.
כן, טעות קטנה. אז קודם כל ראינו לקוח ישראלי שלקח, למרות שיש דין אנגלי, למרות שזה בוררות בינלאומית, או אולי בזכות שזה בוררות בינלאומית, לקח משרד ישראלי שהוא הבין שיש למשרדי עורכי דין ישראלים את הכישורים ואת הניסיון לנהל סכסוך כזה. כמובן שלקחנו את הייצוג, אנחנו מנהלים את הבוררות כמו כל דבר ועניין, חלק מהפרקטיקה ותחום ההתמחות שלנו.
ואיפה היא מתנהלת הבוררות הזאת במוסד שלא קיים?
אז זאת בדיוק, זה העניין. זאת אומרת, הסיפור הוא, באנו לצד הסיני, אמרנו, יש תנאיית בוררות, בוא נקיים. הצד הסיני כמובן אמר, לא, אי אפשר לנהל את הבוררות הזאת. זה בוררות במוסד שאינו קיים, צריך לנהל את זה בית משפט. נאלצנו, זאת אומרת, הכוח נאלץ להגיש את התביעה הזאת בבית משפט בסין, מגיעים לבית משפט הסיני, ושם הצד הסיני טוען, אי אפשר לנהל את זה בבית משפט, יש פה תנאיית בוררות, חייבים ללכת לבוררות בינלאומית בסינגפור. אז כמובן...
זה המוסד בסינגפור, היה אמור להיות המוסד הזה.
כמו שהוא נכתב בתנאיה, זה מוסד לא קיים, אבל בסינגפור, בדיוק. מוסד שלא קיים בסינגפור. אז דחו את התביעה, מצאנו עצמנו הולכים לבוררות בסינגפור. כמובן שאיך שהבוררות התחילה, הצד הסיני מתכחש לסמכות מוסד הבוררות בסינגפור. אבל זה חלק מהטריקים והשטיקים שיש בבוררות בינלאומית.
למעשה זה מה שכל כך חשוב, לדעת אם כבר מפנים למוסד, אז להפנות למוסד קיים, אבל מוסד אימוניטין, שעוד 5-7 שנים שיהיה סכסוך, שהוא יהיה קיים, שיודעים שיש לו מוניטין, עם כללים, עם בוררים רציניים.
כן.
זה עוד משהו שחשוב מאוד.
הפתרון כיתה א', קודם כל תיקח עורכי דין מנוסים בתחום, שיבחרו לך מוסד קיים, ועורכי דין מתוחכמים וטובים ידעו לבחור מוסד קיים בעל מוניטין, שראוי שישמור עלינו ושהוא יהיה אבא ואמא שלנו בית הסכסוך.
ותגיד לי, בתור אותו פורום שדוחף קדימה, ואני נפגשתי איתכם עם הפורום והתרשמתי מאוד, פורום של חבר'ה צעירים שותפים במשרדים גדולים, שבאמת רוצים לקדם את הפרקטיקה של בוררות בינלאומית בישראל, אז בוא תגיד לי, מה עוד צריך לעשות כדי שבאמת יהיו יותר ויותר תיקים בישראל? כי זה אינטרס של כולם הרי, זה אינטרס של החברות בישראל, של העסקים בישראל שינהלו את זה פה בישראל. זה אינטרס של המשרדים הגדולים בישראל, זה אינטרס של בוררים. יש את המרכז שהקמנו, המרכז לבוררות בינלאומית בישראל, על ידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית, שהוא מוסד, הוא בינלאומי לבוררות בינלאומיות, עם בוררים מכל העולם, עם כללים בינלאומיים, מה שאתה היית גם חלק מהכתיבה שלהם, מה עוד צריך לקרות כדי שבאמת יהיו יותר ויותר הליכים כאן בישראל?
סקרה, אין ספק שיש תשתית טובה לניהול בוררויות בישראל. זאת אומרת, יש כבר את הידע ואת הפרקטיקה והניסיון במשרדים המובילים. יש לנו חוק חדש עכשיו מהשנה האחרונה, יש את המוסד ויש את הכללים החדשים. מכל התנאי הרקע שמאפשרים את זה, יש אותם. מה בכל זאת חסר? אם אנחנו מדברים על הישראלים בשוק, אז הדבר הראשון זה חינוך ומודעות.
מודעות, אנשים לא יודעים את זה
מספיק. לא יודעים, לא מכירים,
יש לי שאלה עסקית, אפשר?
בוודאי, בשמחה.
חיכינו.
לא מבחינה משפטית, בזה בטוח שאתם טובים ממני, בבוררות, לא בזה, לא? מנשה. מכל מקום, מבחינה עסקית, אני רואה את האנשים, למשל, הייתי בשבוע שעבר בפגישה ב-EY, בעניין מחירה של חברה משפחתית בבורסה בישראל, והחליטו להקצות איזשהו שר של מניות, ויש דווקא קרן בינלאומית שמתעניינת ורוצה להיכנס, ומה שאני ראיתי זה סירוב מאוד מאוד נחרץ לעשות בוררות בישראל, ואו אם כבר בכלל מה שאני חווה זה לעשות את זה על פי הדין הישראלי, אם כבר, אז לעשות את זה, למשל, על פי, אומרים, אתם רוצים משהו שזה, אז יהיה לפי המשפט הבריטי, שהוא באמת קרוב. אבל מבחינה עסקית, זה לא משפיע כל ענייני המלחמה, הרפורמה המשפטית, היא היציבות הפוליטית והמשפטית. אני מנסה באמת, אתם מתראיינים ואני שומעת ומקשיבה קשב רב, ואני אומרת לעצמי, אני לא רואה איפה זה מתחבר למציאות העסקית בישראל.
אז לא חייב להיות קשר למציאות העסקית בישראל כדי לבחור בוררות בינלאומית. אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, שקודם כל יש צד ישראלי שיבוא לעסקה, הוא קודם כל מסרב להיות בבית משפט ישראלי. וזה מכל מיני סיבות. שאפשר להיכנס אליהם, אבל לא...
כן, בהזדמנות אחרת.
היה, בדיוק. כן. אבל הם הסכימו לבוררות בינלאומית. המקומות שאני ראיתי זה שהם באמת אולי התעקשו שמקום הבוררות לא יהיה בישראל, עם הצד ישראלי, כדי שיהיה מקום ניטרלי. דין ישראלי זה משהו שדווקא, אני לפחות מניסיון שלי, אני גם מייעץ לגבי תנאיות בוררות, הם יותר פתוחים לשמוע על דין הישראלי.
זה כמה נכון, בוררויות בינלאומיות יש לדעתך במדינת ישראל?
בכל זמן נתון? אני הייתי אומר בעשרות.
שנתית.
בעשרות.
עד עשרות, נכון?
בעשרות.
זה, אוקיי.
כן, אבל צריך לזכור, מדובר בסכסוכים מאוד משמעותיים, זאת אומרת, גם כמה, אפשר לשאול גם כמה סכסוכים משמעותיים בישראל יש.
זה לא בישראל, זה ישראל. ישראלים רבים עם כל אנשי עסקים בעולם, ללא הבדל דת, מין או גזע.
לא, דיברת על בוררויות בינלאומיות שמתנהלות בישראל, או שמערבות ישראלים, כי זה יש יותר. כי יש בוראויות בינלאומיות עם ישראלים שמתנהלות בחול.
נכון, אני שואלת, שמתנהלות בישראל.
אז זהו, מתנהל בישראל זה באמת בעשרות.
בעשרות חדשות מדי שנה, או as we speak עשרות? זה נשמע לי,
קשה לדעת. זה נראה לי as we speak, אני לא חושב. וגם אם יש עשרות נפתחים בשנה, זה עשרות על החלק הנמוך יותר. ואל תשכחי שגם מדינה מעורבת, כי תחשבי איזה פרויקטים של תשתיות יש פה במדינת ישראל, כבישים, נמלים, רכבות, נכון. ממש נמלים,
פרויקטים
ענקיים, שיש סכסוכים למחביר בהיקפים של מאות מיליונים ואפילו מיליארדים, שגם אנחנו כמוסד לבוררות עסקית מעורבים, וזה חלק מזה, זה בוררות בינלאומיות. למה? כי מדובר בחברות זרות שמגיעות לכאן במסגרת מכרזים או התקשרויות חוזיות, ומנהלות כאן פרויקטים אדירים, עם, כמו כל דבר שיש לנו פרויקטים של תשתית, אז אף פעם זה לא יוצא כמו שתכננו.
אבל זה ויש מחלוקות
עסקיות. אבל דווקא ממשלת ישראל, בביו שלי, אני לא רואה אותה נכנסת בגדר בוררויות בינלאומיות. אתה יודע, היא במקרה חתמה עם איזה חברה סינית לעשות את הרכבת הקלה, ויש עיכובים של 300 שנה, אז צריך באמת להפעיל. אם יש תניית בוררות, לא מכירה את ההסכם.
לא, אבל למען האמת, אם זה פרויקט תשתית גדול, מה שאנחנו רואים, קודם כל, אם ישראל מעורבת, תבחר דין ישראלי, מקום מושב ישראלי, רוב הסיכויים, זה יעבור בשרשור לכל יתר הקבלני משנה והכל. זאת אומרת,
אם ישראל היא הרוכשת, אם היא הצד החזק במסע ומתן.
לא, אני אומר, זאת אומרת, אם יש, סתם דוגמה, קבלן, לא יודע, EPC או whatever, אז גם קבלני משנה יכול שיהיה בוררויות עם אותם תנאים. זאת אומרת, אם גם בישראלי וגם בישראל.
אז יש לי שאלה שנמשכת לזה, כי השאלה, למה בעצם, יש לנו את דוקטור מנשה כהן, שעומד בראש אחד מהמוסדות לבוררות, בעצם היחיד, בפועל היחיד, יש עוד כל מיני מתחרים וחיקויים, אבל בפועל אתם המוסד היחיד והרציני. למה אתם לא מובילים איזה קמפיין בעולם? כי הרבה פעמים נגיד שאני מגיעה לארצות הברית, ואני אומרת, איך אתם בענייני בוררויות בינלאומיות עם ישראל? אומרים לי, בואי. מה, על מי, עם מי אנחנו, אין איזה מודעות לדבר הזה, כמו שאין מודעות להרבה מאוד דברים, ויש לנו, אני חושבת, יש לנו סדרה מטורפת של עורכי דין מצוינים, ואותך, מה צריך יותר מזה?
אז קודם כל, תודה, עלית על נקודה מאוד חשובה, שגם יובל זה רק אותה דיין של המודעות. המודעות זה גם מודעות של חברות ישראליות לעובדה שאפשר לקיים בוררויות בישראל, וטוב להן שיהיה כך. אבל גם, כמו שאמרת, בעולם שידעו בכלל שיש בישראל מוסד לבוררות. אז עכשיו אנחנו מתחילים, אני רק היום נפגשתי עם משרד עורכי דין גדול מניו יורק, שהגיעו פה נציגים לארץ ושמענו את זה. אנחנו נפגשים בכנסים בינלאומיים. יש לנו אפשרות לעשות רואוצ'ו למשרדים בניו יורק, אולי עוד השנה, על הפרויקט, על כל מה, על כל הרעיון הזה של בוררות בינלאומית בישראל כמרכז בוררות בינלאומית. ואנחנו יותר ויותר מתחילים לחנך את העולם שיש כאן מרכז בוררות רציני מאוד, עם בוררים בטופ העולמי, עם כללים, עם חוק שתואם, עם תשתית, כמו שאמר יובל, של עורכי דין ברמה מאוד גבוהה, כך ש... מהבחינה הזאת אין שום סיבה שבוררות בישראל תיפול מכל מוסד בוררות מכובד אחר בעולם.
בכנסים בינלאומיים רואים את זה. זאת אומרת, אם פעם היה ישראלי אחד שהיה נוסע לשם, היום יש תמיד משלחת.
יש קבוצה.
יש קבוצה. נכון. לשלא נוסעת יחד, מגיעה מכמה משרדים בנפרד, אבל מגיעים ויש נוכחות.
יש נוכחות
ישראל. טוב, זה לא בסדר שלא נוסעים ביחד. מהכל זה הדבר הנוראי.
נפגשים שם.
נפגשים שם, בדיוק.
טוב, היום ממש התוכנית היא על בול בפוני. תודה רבה, עורך דין יובל נעים. נעמת לנו מאוד, באמת.
השתדלתי, תודה רבה.
הרבה הצלחה.
תודה רבה.
הרבה בהצלחה.
ופרסומות.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
וחזרנו.
ואנחנו עם חברנו יגאל בורוכובסקי. שלום, יגאל.
אני עדיין חבר שלכם, למרות שאני לא...
תמיד.
אני יכולה להגיד לך שאתה שובר לי את הלב.
אוי,
כל פעם מגיעה לפה, מחפשת איפה יגאל בו.
איזה התחלה.
ואז אומרים לנו, הוא לא הגיע, נו באמת.
שברון לב, אני...
אני מתנצל.
באמת, אנחנו... פשוט אתה חסר פה מאוד למנה שבלי.
איך אני יכול,
כן, אבל את עוד רואה אותו במשרד, אני גם את זה לא.
כן, לשמחתי, אני מקווה... אני מקווה שאני אמשיך כל הזמן לראות אותו כמו במשרד. גם במשרד.
איך אני יכול לחפר אפילו בקצת על חטאי? על מה נדבר?
תראה, אני רוצה להגיד לך, הדרך הפשוטה ביותר זה שוחד. אתה צריך לתת כל מה שאני מבקשת, ואז לא תהיה בעיה. לגופם של דברים... לגופם של דברים, תראה, דיברו פה הרבה, קודם כל דיבר עורך דין אופר פיק, על הכנס בנושא של העברה בין דורית וחברות משפחתיות, ואחריו דיבר באופן מעניין, לא פחות, עורך דין יובל נעים, והוא כבר דיבר על נושא של בוררויות בינלאומיות. ואנחנו נרצה שאתה תיתן לנו איזו אינטגרציה בין הנושאים האלה, תן לנו את הזווית המעניינת שלך, גם בעניין שדיבר עליו עורך דין אופר פיק, ובאמת גם התייחסות למה שסיפר לנו עורך דין יובל נעים, בעיקר בהיבט של העלאת המודעות.
אני שם לב שלא חשוב מה אנחנו מסכמים שיהיה נושא הפינה, בסוף, מה שטיפלתי בו, באותו יום בבוער ומעצבן אותי, זה מה שאני מדבר עליו וזה מה שאני רוצה לשתף אתכם. אני כרגע יושב...
וגם לא משנה מה שואלים אותך.
כן, כן, לא.
רגע, תראה שזה כן משנה.
כן, דבר איתי, דבר.
אבל אני כרגע יושב וכותב, מקלל וכותב פסק בוררות בדיוק במה שאופר דיבר עליו, סכסוך בתוך המשפחה שלא הצליח להתגשר. היה אצל אחד מטובי המגשרים בישראל ועדיין לא הצליח להתגשר ונגרר לבוררות. העוצמות שבהם אנשים מנהלים תיק בדיני משפחה כשזה מגיע לאחריים כאלו, שכל דבר הוא עולם, אין עיקר ותפל, הכל עיקר. הם ישקיעו מאות אלפי שקלים בהכרעה מי צודק ב-50 אלף שקל האלה, אני או אתה. בלי שום הבחנה בניכר לתפל. אז למה אני מספר לכם את זה? כי אני אומר, זה כל כך חשוב לחתור להגיע לפתרון מוסכם ולא לנצח בתיקים כאלה, כי אין אף אחד שמנצח בסוף. הם כולם מפסידים. במקרה הספציפי הזה הם ניהלו 7 שנים של התדיינות משפטית, 7 שנים, ואחרי שניתן פסק הדין, התברר שיש עוד סוגיות שלא הוכרעו, ואז הם התחילו את ההתנהלות עוד פעם.
יגאל, קודם כל אנחנו שכחנו, מנשה ואני, לברך אותך על פסק הדין המטורף, שנתת בדיוק בשבוע שעבר, שחצי מדינה דיברה עליו, פסק דין אמיץ מאוד.
הפועל תל אביב?
כן, תשמע, כל הכבוד לך. האומץ הוא לתת פסק דין, מה שנקרא, בליבה הכי חזקה של מדינת ישראל, ובאמת להישאר ככה מאוד יציב אחרי זה, רגוע. זה רק אתה.
לא כולם חושבים שעשיתי טוב, בטח קראת, חלק חושבים
שהייתי. אולי תספר למאזינים, כאלה שלא מבינים.
בוא תספר לנו באמת, כן.
בספורט, אם יש כאלה.
אני דווקא מעדיף שלא, אני כן אגיד שזה סכסוכי ספורט, זה במובן מסוים יש דמיון לסכסוכי משפחה, כי העוצמות שצדדים מרגישים לגבי קבוצת הספורט שלהם, איפה הם ישחקו, איזה דגל, מי נכנס, מי יוצא, הם מדהימות לפעמים. אז תודה על הפרגון, אבל אני בדרך כלל לא מדבר על שום פסק בוררות שאני בוודאי כשהצדדים ידועים, אז אני לא אחרוג ואני לא אדבר גם הפעם. אני כן מנסה להגיד את הדבר שאתם בטוח תסכימו איתי, שבסכסוכי משפחה ממש צריך תמיד צריך להתאמץ, אבל בסכסוכי משפחה ממש צריך להתאמץ כדי שזה ייגמר בפתרון מוסכם. פתרון מוסכם רע הוא עדיף על פני הכרעה טובה.
אבל תגיד לי, יגאל, מהניסיון שלך, יצא לך להגיע להסדרים באמת עם בני משפחה שהם כולם הגיעו טעונים בטירוף, עם כל האמוציות, אתה יודע, מילדות כבר, זה מה, האמא אמרה ככה שהיינו ילד וזה, ואתם מושכים את זה עד זה.
נכון, אבל בטח, כי תראה, בסוף הם אנשים רציניים, הנה,
ספר לנו, כן.
השבוע נחתם הסכם גישור בבני משפחה, וואלה, טעונים, מאוד טעונים. כסף, המון כסף. אבל בסוף הבינו, זה לא היה להם פשוט להבין, אבל הם הבינו שמחיר המלחמה יהיה הרבה הרבה יותר גרוע ממחיר השלום.
אז למה לא כולם מבינים את זה? למה לא כולם מבינים את זה? וכמו שסיפרת, שאתה כותב פסק בוררות עכשיו, אחרי שכמה שנים בבית משפט, ועד ממשיכים אחר כך בסכסוכים נוספים שהתגלעו ביניהם, ועד שיש הכרעה, ואתה יודע מה, אולי גם זה לא יהיה סוף הדרך מבחינתם.
אז יגאל, אפשר לספר משהו מנקודת מבט של ליטיגטורית, למה זה לא קורה? אמיתי,
כן,
סיפור אמיתי.
כן, זה רציתי לשאול אותך.
אז אנחנו למה? היינו בגישור ענק אצל השופט בדימוס יעקב כהן. השופט בדימוס יעקב כהן, באמת בחוכמתו, הציע פתרון מחוץ לקופסה. אנחנו כעורכי דין אמרנו, תקשיבו חברים, זה ווין ווין לכולם, בואו תיקחו את זה. הייתה אחות אחת שאמרה לי בתחילת התיק, תראי, אם אני לא אקבל מה שאני רוצה, מבחינתי שהנכסים יהיו מוזיאונים. מוזיאונים לתולדות אמיתי. עכשיו, האחות הזאת אמרה, אם אני לא מקבלת 100% ממה שמגיע לי, ולא משנה שהסבירו לה שזה יהיה מוזיאונים, איזה יופי, איזה יופי, חוזרים לבית משפט, זה מוזיאונים. זאת התשובה.
לאבד הכל.
היא לא מאבדת שום דבר. היא, זה אנשים שיש להם ערמות לדור שלך, לדור הבא והבא אחריו. מה זה מבחינתה עכשיו שלושה בניינים? מה קרה? יהיה מוזיאון?
כולה שלושה בניינים, יש עוד הרבה בניינים בישראל.
זאת אומרת, אני מוכן שיוציאו לי עין, העיקר שלבני המשפחה יוציאו
שתיים. לאחותי יוציאו שתיים, כן, אבל אני כן רוצה משהו אופטימי. תראו, רוב המכריע של הסכסוכים בדיני משפחה לא נגמרים בפסק דין. אז באיזשהו שלב, עם אנשים חכמים בשלב מוקדם, עם אנשים טעונים, וכשאנחנו טעונים אנחנו לא בדיוק בשיא חוכמתנו, בשלב אולי יותר מאוחר, מצליחים להגיע להסכמה. בשיחות ישירות, בשיחות עם עורכי הדין, בעזרת מגשרים, ואת הרוב המכריע מצליח להגיע להסכמה, אבל כשלא מצליחים להגיע להסכמה, באמת מגיעים לאבסורדים מהסוג של רחל שיזתה. וגם אני יכול לצטט עכשיו בשנת 2017 ישבו שתי אחיות, אחת הציעה לשנייה משהו, השנייה אמרה ככה אני אתבע אותך, תבעה אותה. למה אני מספר לכם את זה? כי הדיון בעירור הסתיים לפני חודש.
טירוף. אחים, אחיות.
עכשיו, בדיון בעירור היא הייתה מתה לקבל את מה שאחותה הציעה לה לפני 7 שנים, כי היא הצליחה לתבוע, להפסיד, לערער, להפסיד, אבל בינתיים, 7 שנים, שתיהן חיות בגיהנום. זה מין חיים אלה. אז כשזה לא מצליח, זה באמת מחיר הטעות כאן, מחיר המלחמה כאן, הוא היום ונורא. אבל גם צריך לדעת איך לנהל גישורים כאלה בצורה אפקטיבית.
איך אתה מנהל גישור עם מישהי שאומרת לך שהבניינים יהיו מוזיאונים, and I really don't care?
כן, אז זה לא גישור פשוט. נניח היום היה גישור של תביעה ייצוגית, הכל מסחרי, אפשר תוך כמה שעות לגמור הכל, לחתור לסיום באותו יום. בגישורים מורכבים עם מטען רגשי, צריך להבין שזה לפעמים תהליך. ואצל המישהי הזאת, זה חוכמה קטנה, אתה יודע, לפני שאתה נלחם להגיד, מוזיאונים, ואני אראה להם, ואני זה, ואני אוציא להם שתי עיניים. לאט לאט יוצאות לך העיניים, ולאט לאט אתה מבין, ואם יש לך איש חכם, הוא מצליח להסביר בשפה שאתה מבין, שזה לא מוסיף לך בריאות.
אני רק רוצה להוסיף משהו בעניין המוסד לבוררות עסקית, שהוא מאוד קריטי בעיניי, אילו היינו יודעים, ראשית תעריפים ששופטים בדימוס הם באמת מאוד 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 יקרים, והתהליך היה יקר, ואני חייבת לומר שאילו אני הייתי יודעת שהתעריפים במוסד לבוררות עסקית הם כאלה נוחים וכאלה מאפשרים וכאלה נגישים, אין לי ספק שהייתי מביאה למוסד לבוררות עסקית, זה היה מאפשר יותר גמישות בכמות השעות שאנחנו נכון. יכולים להרשות לעצמנו, נכון. וחבל שזה לא היה ככה.
את יודעת מה, אם כבר לפרגלים מנה שאני רוצה להגיד לך משהו יותר מזה, העיקר הוא דווקא לא התעריף השעתי, וזה נכון שמנה שרודה במגשרים והבוררים ומוצאים מהם מחירים נמוכים בהרבה ממה שהם גובים בשוק החופשי. אבל העיקר הוא שיש מערכת שמפקחת על המגשרים ועל הבוררים, אתה לא נמצא לבד שם בידיים של מישהו שגם אם שמחת עליו בתחילת הדרך, פתאום משהו השתבש, ואין לך למי לפנות. אז יש איזושהי מערכת תומכת, גם אדמיניסטרטיבית, וגם שיודעים שזה, לפחות עורכי הדין שם, שחקנים חוזרים, אז רוצים שיקבלו שירות טוב, וזה חשוב, זה בעל ערך רב. מנשה, אני חושב שאתה יכול לפרוש בשיא בשלב הזה.
כן, כן, אתה רואה.
היום באמת מנשה מסי לסי, הוא... באמת היום זה היה יוצא דופן.
אני מחיוך פה מאוזן לאוזן.
כן, מגיע לו.
אבל מה שאמרת, תודה, מה שאמרת זה בדיוק מתקשר ועומד בהלימה ומתכתב עם מה שדיברנו לפני שבועיים, האם גישור הוא קצר הוא טוב או ארוך הוא טוב. ויכול להיות שמה שאתה, מה שעכשיו תיארת, זה בדיוק סוג הגישורים, שהגישורים הארוכים הם הטובים והנכונים יותר, כי צריך איזה פרק זמן מסוים, שזה ישקע המסרים האלה, וזה בדיוק השעות שצריך מהמגשר, כשייתן, כדי לעשות את התהליך הזה, בדיוק, כדי לגרום לאותם צדדים להיות בתהליך, כמו שפרופסור מוטי מירוני שהיה פה, באמת אמר שגישור זה תהליך.
אז התהליך יכול להיות, אגב, פשוט שהמגשר יחסום בגופו את הדלת ולא ייתן לה לצאת עד שהיא לא מבינה, ולפעמים אנשים יכולים לעבור תהליך מדהים תוך 3 שעות, 7 שעות, 10 שעות, 16 שעות, עד שזה נגמר, ולפעמים זה לא מתאים, ודווקא הצדדים צריכים את הזמן שלהם, וצריך לשחרר אותם לדרכם, ולהיפגש אחרי שבועיים, אולי עם עוד אנשים, לאסוף סביבה אנשים שהיא יכולה להקשיב להם, אנשים שהיא יודעת שהם לטובתה, לאסוף סביבה יועצים שהיא מעריכה, בני משפחה, ידידים, בעל, למצוא חברים לגישור, וגם לאט לאט לנסות להבין אותה, לשכנע אותה, שאתה כמגשר אותנטי, בכוונות שלך לחיי עלה, בסוף אף בן אדם לא רוצה להזיק לעצמו, נכון?
כל כך נכון, כל כך נכון, ויגאל, תאמין לי, לא תאמין, אבל הזמן טס לנו, והנה אנחנו כבר בסיום התוכנית, ואני רוצה להודות לך, ומקווה לראותך בקרוב, ואנחנו מודים לעורך דין אופר פיק, כן, אבל אני לא, אני בחול, מודים לעורך דין אופר פיק שהיה פה ודיבר על איך מנהלים עסקים וחברות משפחתיות, ליובל נעים על בוראיות בינלאומיות, על הכנס שלו, נכון, וכמובן לחברתי עורך הדין רחל שחר, ויונתן כהן על התפעול הטכני, והעורך והמפיק שלנו, בן ג'וריני, תודה רבה ושיהיה ערב טוב לכולם.
תודה רבה לכולם.
תודה רבה.